שבס קוף מם א' עמוד בייס, הסוגיה מתחילה לעיל בסוף עמוד א', אומרת הגמרא, עומר רבבו, עומר הבלזר, עומר הביאנאי, מגרדין מנעל חדש אבל לא ישן. אסור לקלף טיט שנדבק במנעל ישן, כי יש לחשוש שמא תוך כדי קילוף הטיט, הוא עלול לקלף גם את האור של המנעל, והוא יעבור בכך על איסור של ממחק. אבל מותר לקלף טיט מעל גבי מנעל חדש. מנעל חדש שנדבק בו טיט, מותר לקלף ממנו את הטיט, כי במנעל חדש אין חשש שמה הוא יקלף את האור של המנעל. במה מגררו, באיזה אופן מותר לו לגרד את המנעל מהטיט? אומרת הגמרא בגב הסכין. בגב הסכין, אבל לא בחלק החד שבסכין. כי בחלק החד שבסכין יש חשש שמה הוא יקלף את האור שבמנעל, והוא יעבור בכך על איסור ממחק. אומרת הגמרא, אומר ליהו סובה, אמר זקן אחד לרבבו הוא, סמידי דוח, תמחוק את מה שאמרת, שמותר לגרר מנעל חדש, מקמה עוד את טוני רפחיה. מה טוני רפחיה? אין מגררים לא מנעל חדש ולא מנעל ישן. אסור לגרר לא מנעל חדש ולא מנעל ישן. ולא יסוך רגלו שמן והוא בתוך המנעל או בתוך הסנדל. אסור לסוך את רגלו בשמן, כאשר רגלו נתונה בתוך מנעל או בתוך סנדל, כי השמן מגיע לסנדל ולמנעל ומאבד אותם. אבל סך את רגלו שמן ומניח בתוך המנעל או בתוך הסנדל. מותר לו לסוך את רגלו בשמן, כאשר רגלו מחוץ למנעל ולסנדל, ואחר כך יכניס את רגלו עם השמן למנעל ולסנדל, ואין בזה משום מאבד, כאשר השמן נפגש באור של המנעל והסנדל, כי בשעת השיחה, בשעת שיחת הרגל, הרגל לא הייתה במנעל או בסנדל. וסך כל גופו שמן ומתעגל על גבי כתב ליה ואינו חושש. מותר לסוך את כל גופו בשמן, ואחר כך לגלגל את גופו עם השמן שעליו על גבי כתב ליה, על גבי אור. רש"י מסביר שמדובר באור שלוק ומבושל, שעושים ממנו משטח לשולחן ולמיטה. מותר לו להתגלגל עם השמן שעליו על גבי אותו אור, אף על פי שהשמן מגיע לאור ואין בזה איסור משום מאבד, כי בעת השיחה, בעת שהוא סך את גופו, השמן לא נוגע באור. עומר הפחיזה, לא ישונו אלא לצחצחו. לא ישונו שמותר לסוך את רגלו בשמן ולהניח את הרגל עם השמן בתוך המנעל או בתוך הסנדל, אלא רק כאשר כוונתו בנתינת השמן לצחצח את המנעל. אבל אם כוונתו במה שהוא מכניס את הרגל עם השמן למנעל כדי לאבד את האור של המנעל, אסור. שואלת הגמרא פשיטה, פשיטה שאם כוונתו בנתינת הרגל עם השמן בתוך המנעל כדי לאבד את האור, בוודאי שזה אסור. ותו לצחצחו מאי כמן דשורי, וכי לצחצח את המנעל מותר, הרי יש לגזור לצחצחו עת ולאבדו. אם יהיה מותר לצחצח, הוא יבוא גם לאבד. אלא איתמר או חי איתמר, אומר רב חיסדא לא ישונו אלא שיעור לצחצחו. לא ישונו שמותר לסוך את רגלו בשמן ולהניח את רגלו עם השמן בתוך המנעל, או לסוך את גופו בשמן ולהתגלגל על האור, אלא רק כאשר מדובר בשמן מועט, בשיעור של לצחצחו. אבל לא בשיעור מרובה שיש בשמן בכדי לאבד את האור. כאשר מדובר בהרבה שמן שיש בו בכדי לאבד את האור אסור, גם אם הוא לא מתכוון לאבד את האור, אלא לצחצח. אומרת הגמרא, תונו רבונון, לא יצא קטן במנעל גדול. אסור לאדם, לאדם שהוא קטן בגופו, אסור לו לצאת בשבת עם מנעל גדול, עם מנעל שהמידה שלו גדולה ממידת גופו. כי יש חשש שמא המנעל ייפול מרגלו, והוא יבוא להוליך את המנהל דלת עמוד ברשות הרבים. אבל יוצא הוא בחלוק גדול. מותר לאדם קטן בגופו ללבוש חלוק גדול ממידותיו. כי בחלוק, גם כאשר מדובר בחלוק גדול, אין חשש שמא החלוק ייפול ממנו. ולא תצא אישה במנהל מרופט. אסור לאישה לצאת בשבת לרשות הרבים במנהל מרופט, במנהל קרוע מלמעלה. כי חוששים שמא חברותיה ילעגו עליה, על המנהל המרופט שהיא לובשת, והיא תסיר אותו מעליה, והיא תוליך אותו בידיה דלת עמוד ברשות הרבים. ולא תחלוץ בו, לא תחלוץ במנהל מרופט. רש"י אומר שלא תחלוץ לכתחילה במנהל מרופט, משום שלאו נעל מעל יהו. הריטב"א מסביר שמכיוון שכתוב בפסוק וחלצה נעלו מעל רגלו, אם הנעל קרועה מלמעלה, זה לא נחשב מספיק למעל רגלו, כי הנעל קרועה מלמעלה. אבל בדיעבד, אם חלצה בו, חליצתה כשרה, ואין יוצאים במנעל חדש, אסור בשבת לצאת במנעל חדש. מבארת הברייסה באיזה מנעל אמרו? במנעל של אישה. רש"י מסביר שאישה מקפידה שלא ללבוש מנעל שלא מכוון למידת רגלה. וממילא במנעל חדש יש לחשוש שמא המנעל אינו מכוון למידת רגלה. טוני בר כפורה לא ישונו אלא שלא יצאה בו שעה אחת מבעוד יום. אבל יצאה בו מערב שבת מותר, כי אם יצאה בו כבר מערב שבת, היא הכירה במנעל שהוא מכוון למידת רגלה, ואז מותר לה לצאת בו בשבת. אומרת הגמרא, טוני חדש שומטים מנעל מעל גבי אימוס. אימוס הכוונה לדפוס שהיו עושים עליו את הנעל. נעל שנמצאת על גבי הדפוס, מותר להסיר את הנעל מהדפוס בשבת, משום שהנעל אינה מוקצה והיא מותרת בטלטול. על כל פונים בברייס המבואר, שנעל שעל גבי אימוס אינו מוקצה. שואלת הגמרא הסתירה, תניה אידוך, אין שומטים את המנעל מהאימוס. מתרצת הגמרא לא יקשי אור הבלזר אור הבונון דתנן, מנעל שעל גבי האימוס. רב לזר מתאר וחכומי מתאמים. רב לזר מתאר משום שכל עוד הנעל על גבי הדפוס לא נגמרה מלאכת הנעל והיא לא מקבלת תומה. וחכומי מתאמים. בשיטת חכומים, נעל שנמצאת על גבי הדפוס נגמרה מלאכתה והיא מקבלת תומה. אז הנה, לפי רב לזר שסובר שנעל שבאימוס לא נגמרה מלאכת הנעל, הנעל היא מוקצה ואסורה בטלטול. לפי חכומים שמתמאים, כי הם סוברים שנגמרה מלאכת הנעל, ומותר לטלטל את הנעל בשבת. שואלת הגמרא, כל זה מצד הנעל, אבל תאיפו כלי שכאשר הוא מסיר את הנעל מהדפוס, הוא מנענע את הדפוס, והדפוס הוא כלי שמלאכתו לאיסור. הוא אסור בטלטול. אני חלה רוב וזה אומר דבר שמלאכתו לאיסור, בין לצורך גופו, בין לצורך מקומו, מותר שפיר. מובן שמותר להסיר את הנעל מהאימוס, אף על פי שתוך כדי נתינת הנעל, הוא מנענע את האימוס. כי האימוס הוא כלי שמלאכתו לאיסור, ומותר לטלטל אותו לצורך גופו ומקומו. טלטול האימוס, תוך כדי הסרת המנעל, נחשב כטלטול הדפוס לצורך מקומו. זה הכל לפי הרובה שמתיר לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור לצורך מקומו. אבל אביי דאמר שכלי שמלאכתו לאיסור מותר לטלטל אותו לצורך גופו ולא לצורך מקומו. איך מותר להסיר את המנעל מהאימוס? הרי תוך כדי הסירת הנעל הוא מנענע את הדפוס. מתרצת הגמרא אוכל במה יסקינן ברפוי. מדובר באופן שהמנעל אינו מהודק לדפוס, אלא רפוי. הוא יכול להסיר את הנעל גם בלי לטלטל את הדפוס. דתניא רב יהודה אומר, אם היה רפוי מותר. מדייקת הגמרא תימא דרפוי, או לא רפוי לא. אניחא לאביי דאמר דבר שמלאכתו לאיסור לצורך גופו מותר, לצורך מקומו אסור, מובן שרק אם הנעל רפויה על גבי הדפוס מותר, כי אם הנעל מהודקת על גבי הדפוס, כאשר הוא מסיר את הנעל הוא מטלטל את הדפוס, והרי הדפוס הוא כלי שמלאכתו לאיסור, ואסור לטלטל אותו לצורך מקומו לפי אביי. אלא לרוב שסובר שכלי שמלאכתו לאיסור מותר לטלטל אותו גם לצורך מקומו, מי עירי רפוי אפילו לא רפוי נעמי, גם אם הנעל מהודקת לדפוס, ותוך כדי הסרת הנעל הוא מנענע את הדפוס שיהיה מותר, כי כלי שמלאכתו לאיסור מותר לטלטל אותו לצורך בגופו, לצורך מקומו, והסרת הנעל מהדפוס מוגדרת כצורך מקומו. מתרצת הגמרא, אי דרב יהודה משום דרב לזר הוא. הגמרא הביאה לעיל שרב לזר סובר שנעל שעל גבי הדפוס אינו מקבל תומה משום שעדיין לא נגמרה מלאכתו. הוא עדיין מחוסר הוצאה מהדפוס. כל זה כאשר הוא מהודק על הדפוס. אבל כאשר הוא מונח ברפיון על הדפוס, הוא לא נחשב למחוסר הוצאה. והוא שלמה מלאכתו. ואז הוא לא מוקצה, והוא מותר בטלטול. אז לכן, מה שכתוב שמותר להסיר, מה שכתוב שברפוי מותר, זה הולך לפי רב לזר, כי אם הוא לא רפוי, הנעל מוקצה. אבל את הדפוס בכל מקרה מותר לטלטל, כי זה מוגדר כצורך מקומו. אדרון, הלוך, פרק טוילין, נתחיל בעזרת השם, פרק נויטל. אומרת המשנה, נוטל אדם את בנו והאבן בידו, מותר לאדם לישא את בנו, אף על פי שהבן מחזיק בידו אבן, ולא אומרים שכאשר האבא נושא את הבן, הוא בעצם מטלטל את האבן שביד הבן. וכן כלכלה והאבן בתוכה, מותר לטלטל בשבת כלכלה, מותר לטלטל בשבת סל שמונח בתוכה אבן. ואין בזה איסור בכך שהוא מטלטל את האבן על ידי הכלכלה. ומטלטלים תרומת מאה עם התאורה, תרומת מאה עם מוקצה. אין מה לעשות בתרומת מאה, תרומת מאה דינה בשריפה. בכל זאת אומרת המשנה מותר לטלטל בשבת תרומת מאה שמעורבת עם תרומת תאורה או תרומת מאה שמעורבת עם החולין. רבי יהודה אומר אף מעלין את המדומה באחד ומאה. תרומה שהתערבה עם חולין, אם יש בחולין מאה כנגד התרומה, הוא נוטל מהתערובת שיעור של התרומה שנפל והתערובת מותרת. כגון, שאה תרומה שנתערבה במאה שאין של חולין, הוא מוציא מהתערובת שיעור של שאה, שזה השיעור של התרומה שנפלה והתערובת מותרת. אומר רב יהודה מותר ליטול את השאה גם בשבת, אף על פי שעל ידי זה הוא מתקן את התערובת, עד כאן המשנה. אומרת הגמרא, אומר רובה, הוציא תינוק חי וכיס תלוי בצווארו, חייב משום הכיס. תינוק שתלוי לו כיס בצווארו, אם הוא מוציא אותו בשבת מרשות לרשות, הוא חייב על הכיס, לא על התינוק. אבל הוציא תינוק מת וכיס תלוי לו בצווארו, פטור, פטור על ההוצאה הזאת. שואלת הגמרא, הוציא תינוק חי וכיס תלוי לו בצווארו, חייב רק על הכיס, ולחייב נמי משום תינוק, למה הוא לא מתחייב גם על הוצאת התינוק? אומרת הגמרא, רובה כרב נוסון סביר לידו דאומר חיים נויסס עצמוי. אז על התינוק הוא לא חייב, הוא חייב רק על הכיס שתלוי על התינוק. שואלת הגמרא, וליבת אל כיס לגבי תינוק, מי לא יתנן? המוציא את החי במיטה פטור אף על המיטה שהמיטה תפעילה לו. אז אם כן, שהכיס יהיה תפל לתינוק, כמו שהמיטה תפעילה לחי, אומרת הגמרא, מיטה לגבי חי מבטלילי, כיס לגבי תינוק לא מבטלילי. עוד אמר רובה, תינוק מת וכיס תלוי לו בצווארו, פטור. שואלת הגמרא, ולחי משום תינוק, למה הוא לא מתחייב על הוצאת התינוק המת? רובה כרב שמעון סביר אלי דומן, כל מלאכה שאין צריכה לגופה פטור עליה, הוא לא צריך את המת, הוא רק רוצה שהמת לא יהיה כאן. כאשר הוא מוציא את המת לרשות אחרת, הוא מעוניין לסלק את המת, זה מוגדר כמלאכה שאינה צריכה לגופה, והוא פטור עליה לפי רב שמעון. אומרת הגמרא, נוטל אדם את בנו והאבן בידו. אז הנה רואים נוטל אדם את בנו והאבן בידו, והוא לא נחשב כמו שהוא מטלטל את האבן. אז אם כן, אדם שמוציא תינוק וכיס בצווארו, למה הוא מתחייב על הכיס? הרי זה לא נחשב שהוא מטלטל את הכיס, את מה שעל גבי התינוק. אומרת הגמרא, אמרי דבי רב ינאי בתינוק שיש לו געגועין על אביו. לאוילום כאשר הוא מוציא את התינוק והכיס בצווארו והאבן בידו, הוא חייב עליהם. הסיבה שהמשנה מתירה לטלטל את התינוק והאבן בידו, כי מדובר כאן בתינוק מיוחד שיש לו געגועין על אביו. הוא עצוב כאשר הוא לא עם אביו. וכאשר, ואם אבא לא ייטול אותו בידו, הוא יחלה. אז כיוון שהוא לא אוחז את המוקצה בידיו ממש, חכמים לא גזרו בזה, כי מדובר במוקו עם סקונה. שואלת הגמרא, יוחי, מי עירי העבד אפילו דינר נמי, שיהיה מותר לקחת את התינוק גם כאשר דינר מונחת בידו של התינוק. הלא מאום הרוב אלו ישונו אל האבן, אבל דינר אסור. מתרצת הגמרא, אבן נינוף לו לילוי אוסי אבו אל איסויי. אם האבן תיפול מיד הבן, האבא לא יבוא לקחת את האבן, כי הוא לא צריך אותה. דינר אינופיל אוסי אבו אל איסויי. אם הדינר ייפול מיד הבן, יש לחשוש שמהאבא יבוא לקחת את הדינר ונמצא שהוא מטלטל מוקצה בידיים. לכן אסרו ליטול את הבן כשהדינר בידו, אף על פי שיש לו געגועין. כי יש חשש שמהאבא יבוא לטלטל את המוקצה בידיים. תן יקבו סדר רובה, שהמוציא תינוק חי וכיס תלוי בצווארו חייב על הוצאת הכיס. המוציא כליו מקופלים ומונחים על כתיפו, שלא כדרך מלבוש. וכן, המוציא סנדליו וטבעותיו בידו, שלא כדרך מלבוש חייב. ואם היה מלובש, פטור. דרך מלבוש פטור, כי הם תפילים לו. המוציא אדם וכליו עליו כדרך מלבוש, וסנדליו ברגליו וטבעותיו בידיו כדרך מלבוש פטור. על הוצאת האדם הוא פטור כי החי אינו יצא עצמוי, על הוצאת המלבושים שלו הוא פטור כיוון שהם תפילים לו. ואילו הוצאן כמו שהן, אם האדם שהוא נושא אותו אחז את מלבושיו בידיו שלו כדרך מלבוש חייו, מוכח כדברי רובש, אדם שמוציא אדם אחר, נחשב כמו שהוא מוציא את מה שהוא מחזיק. וממילא אדם שמוציא תינוק וכיס בצווארו, נחשב כמו שהוא מוציא את הכיס והוא חייב עליו.